נדמה לי שראינו פה את הגר"א, נכון? וגם ראינו, דיברנו על הדוגמה עם אמונת אבותינו. נראה פה שתי הערות קטנות ואז נמשיך לדף השני. אז אנחנו לומדים פה שיטה, של הבנת הנפש בצורה אחדותית שלה. התחלנו ברמב״ם, בנפש האדם אחת, התחלנו בבעל שם טוב ובגר"א, נכון, לראות, נכון, בגר"א דיברנו על כוח מאדים, כוח צדק. אני אראה פה כהשלמה לדברים, רב צדוק ותרה באורות התשובה, ונוכל, זה, כל זה סיכום ההקדמה, ונוכל להתחיל את הנושא של עבודת המידות. אז אנחנו מתחילים פה ברב צדוק מצד שמאל למטה, פסקה ממתת, ספר שנקרא צדקת הצדיק, זה ספר בעבודת השם, רב צדוק הכל מלובלין, דברים נפלאים מאוד. אז בואו נראה את הפסקה הזו שקשורה לעניינים. רואו בצד שמאל, כל אחד ידע. בדף שנקרא העלאת המידות לשורשן, בשבוע שעבר. בסדר? יש לכם אותו? כן, אולי חסר אותך לצלם. בסדר? אומר רב צדוק, כל אחד ידע שבמה שיצרו תוקפו ביותר, הוא כלי מוכן לאותם דברים ביותר להיות נקיים וזכים אצלו. זאת אומרת, מה אומר רב צדוק? דבר מפתיע. ידע אדם שבדברים שיצרו תוקפו ביותר, שהוא מכנה האזור החלש שלו, היצר שקשה לו להתמודד איתו, מקום שבו יש לו איזו מורכבות, יש לו איזה דבר שבאופן קבוע מקשה עליו, אומר רב צדוק, שם נמצא כוח מאוד מאוד משמעותי שלו לטובה. כן, באותו מקום שבו יש הכי הרבה בעיות, לחכות עוד, יש חסר? בסדר? אומר רב צדוק, באותו כוח שיצרו תוקפו ביותר, הוא כלי מוכן לאותם דברים ביותר להיות נקיים אצלו. זו אמירה, כן, מאוד מעניינת, כן, לכאורה נשמעת משונה. במקום שבו האדם הוא יצרו תוקפו ביותר, נקרא לזה הכי קשה לו, הכי מורכב לו, הכי מסובך לו, שם יש לו איזה אוצר. יש לו איזה אוצר, דווקא במקום הזה. ובדברים שהרבה לפשוע, בהם ידע שהוא כלי מוכן להיות דייקה באותו דבר נקי ובר לבב. הדבר הזה, אותו כוח שאיתו הוא מרבה לפשוע, נכון? דיברנו עם אותם במשה, נכון? בסדר? באותו כוח שהוא נופל בו הכי הרבה, איתו הוא מסוגל לעשות את התיקונים הכי גדולים. למה? איך זה יכול להיות? זה הכוח השלילי שלו, זה הכוח הבעייתי שלו. בסדר? אנחנו חוזרים לאותו יסוד. אם הכוח הזה כל כך דומיננטי, כן? כל כך חי, כל כך עוצמתי, ונחינם, באמת הוא גם יהיה עוצמתי לשלילה. אבל זה שהוא עוצמתי לשלילה, זה לא בגלל שהוא נולד עוצמתי לשלילה, אלא הוא נולד עוצמתי. ועוצמתי לא מתוקן, זה עוצמתי לשלילה. אבל הוא נולד עוצמתי. איך הבעל שם טוב אמר? החמדה היא לא חמדה לאיסור, היא חמדה. אבל כשהיא חמדה לא מנותבת, היא תשפריץ למקום של האיסור. הכוח שאיתו הוא מרבה לפשוע, זה כוח חיובי, זה כוח שנגנב, אבל זה כוח שהוא שייך אליי, הוא חלק מהותי מהאישיות שלי. ואם הוא מתפרץ בצורה קשה, זה אומר שיש שם הרבה עוצמה. יש שם הרבה עוצמה בכוח הזה. אני מדלג שנייה, תראו אותה, הרב סביודה אומר שיש קשר עמוק בין רב צדוק לרב קוק. נדמה לי שהרב קוק עלה לארץ בשנה שרב צדוק נפטר, הרב סביודה ככה קישר במה. אז אני מרשה לעצמי גם לקשר, לעלות למעלה שנייה, לאורות הקודש למעלה, מידות גדולות וליקויים. אצל גדולי העולם המידות גדולות הן, חזקות מאוד. בסדר? תחות אבנים, את עצמו למעלה, כן? אצל גדולי העולם המידות גדולות הן, חזקות מאוד. וכשהן מתפרצות נראות הן כפריות. זוכרות את דוד המלך בגרא? כן, דוד המלך ששמואל לא רוצה להמליך אותו. הוא אומר, מה זה העוצמות האלה? איך אפשר לשלוט על דברים כאלה? נראות כפריות. אבל עיקר מהותן הוא רוב ההתעניות. יש שם עוצמה, אבל זה לא עוצמה שהיא שלילית במהותה. היא גדולה, היא עוצמתית, היא איתנה. מי נקראו איתנים? מי נקראו איתנים? האבות, נכון? ירח האיתנים זה חודש... חודש תשרי שבו נולדו האבות, איתני האומה. כן, יש עוצמות. וכפי הגודל שלהן, כן עולה הזיקוק שלהן. זאת אומרת, עוצמות גדולות מחייבות עבודה גדולה, אחרת יהיה בלגן גדול. יהיה בלגן גדול, אבל כן, הבנדיט הוא בכיתה שעושה הכי בצרות, שם יש עוצר. זה לא אומר שהצרות הן לא צרות, ואם הוא לא יתקן את האוצר, אם הוא לא ימצא את הדרך לתקן את הכוחות שלו, אז השם ירחם. אבל זה הקשר פה, בין הדברים. כן? רב צדוק אומר זה גם עלינו. במקום הכי מורכב, בכוח הכי מסובך, בצרות הכי גדולות, יש שם כוח גדול שהוא נועד לתיקון. ושם ידע שהוא כלי, הכוח הזה הוא כלי להיות באותו דבר נקי ובר לבב. זה כלי מופלא הכוח הזה. לכן הוא גם כזה עוצמתי, לכן הוא גם כזה מסובך. אין בעיה, תצא איתו למסע ארוך. ולכן אמרו בויקרא רבה, המדרש אומר שבאיבר שבו חטא, בו יעשה מצוות. משפט כזה במדרש, כן? באיבר שבו חטא, בו יעשה מצוות. אז מה הכוונה בדבר הזה? מה העומק בדבר הזה? הכוונה פשוטה, לא יודע מה, אדם היה נותן בוקסים, אז אם היה שנתן בוקסים, ניתן עכשיו צדקה. מין כזה תיקון מידה כנגד מידה. רב צדוק אומר, זה הרבה יותר עמוק מזה. אומר רב צדוק, מה הכוונה באיבר שבו חטא בו יעשה מצוות? אין זה רק תיקון לעבירה הקודמת מידה כנגד מידה, זה לא רק משהו חיצוני כזה, אבל הוא גם תיקון נפשו בפרט. מה זה תיקון נפשו בפרט? זה כבר התבוננות עומק על האישיות שלו. זה התבוננות שמבינה שאם יש פה כוח דומיננטי באיבר שבו חטא, הכוונה, כוח חיים הזה שכשהוא מנותב לרע הוא עושה לי צרות השם ירחם, אבל הוא בעצם איזה תמרור כזה שאומר, כאן יש משהו רציני. כאן יש סוס פרש שכשתלמד לעבוד איתו, וואה, זה יהיה סוס מלחמה, זה יהיה סוס שלך, שאתה תעשה איתו דברים נפלאים. זה נקרא תיקון נפשו בפרט, זה הקשבה אישית כבר. זה אומר שאם פה אני נופל, פה יש לי משהו רציני, פה יש לי עבודה רצינית, לא רק עבודה של סור מרע, של להבריח את הגנב, אלא, בלשון הבעל שם טוב, עבודה של לכבוש את הגנב. כי כל אחד נברא לתיקון איזה דבר פרטי, אשר בו נתייחדה נפשו בפרט, ואין לה חבר. כן? יש מקום אחד שבו אין לנו חברים, וזה בתיק. כל אחד יש לו תיק אישי, מיועד לו, ספציפי. כן? אל תתנחמים בתיקים של האחרים. כל אחד קבל תיק אישי. כתוב שם באהבה, זה שלך. תרצי להתעלם מזה, הוא יכביד עלייך. תרצי לגדול, תתחילי לפתוח את התיק ותתחילי לעשות עבודה. תעשי עבודה, את תגדלי. ובדברים הכי מסובכים תגדלי הכי הרבה. זה לא אומר שזה יהיה קל, זה לא אומר שזה יהיה מהיר. אבל זה אומר ששם יש עוצם. זה הראש של רב צדוק. לכן הוא אומר, בוא נתייחדה נפשו. בדבר הזה הוא הכי מציק, כי יש שם איזה משהו מיוחד. ואין לה חבר. כן, כל אחד, יש לו נקודה בזה. כמו שלא נמצא פרצופים שווים, ופרצוף, פנים, רומז על צלם אלוקים דנפש. נתן לה פה איזה רמז ככה. נכון? דבר אחד, אחד הדברים מדהימים בעולם, זה שהפרצופים הם שונים. כמה וריאציות יכולים להיות? שני עיניים, כאילו מה ריבונו של עולם? חתיכת כישרון אפילו. מיליארד סינים, תמיד יהיו. לא יהיו אותו דבר. מה, איך זה יכול להיות? ככה. אומר הרב, זה רמז, אומר בצדו, זה רמז מהקבלה, שהמילה פנים היא ביטוי של הפנים. לכן לא יכול להיות אותו דבר. אין, לא, אתה אומר, אחי, אחי, זה לא אותו דבר. למה? כי יש הפנימיות שונה. פנימיות שונה, אז משהו, וככל שיש גדולי ישראל, הם חוכמת הפרצוף. כן, היהודים, היהודים לזהות חוכמת הפרצוף. וכן, יש לזה כל מיני סיפורים בחז"ל אפילו. אז הפנים הן שונות בגלל שהפנימיות היא שונה. ואם הפנימיות היא שונה, אז גם המורכבויות הן שונות, כי יש שם כוחות שצריכים טיפול. והשורשם של הכוחות הוא תמיד טוב, כי נפש האדם אחת. אלא שהכוחות לפעמים יוצאים ממקומם, כמו שאמר לנו, בעל שם טוב. אבל גם הכוח הכי מסובך, כמו כוח מאדים, כמו שאמר הגר"א, יכול להיות או לתיקון, או לשלילה, או לאמצע. נכון? למרות הקו החורז, כן, הגר"א והבעל שם טוב והרמב״ם, ועכשיו רב צדוק. בסדר? זה מתפתח פה איזה שיטה. כנודע מאמר הקדמונים על מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, אבוך במאי זהיר תפי. במה, כן, היו נפגשים שני יהודים, מה היה עבודת השם של אבא שלך? איזו שאלה יהודית, כן? לא מה היה פרנסה שלו, איזה אוטו היה לו. אתה יודע, לשאול על מישהו ככה בעומק, כן? מה היה עבוד? במה היה וזהיר תפי? במה הוא היה נזהר? מה? תספר לי קצת על אבא שלו. זה שיח של יהודים של פעם, כן? מה היה הנקודה שלו? מה היה? כן, מה היה עבודת השם במיוחדת שלו? זו שאלה יהודית כל כך. תחשבו על השאלה הזאת, איך זה כל מיני אנשים שאתם מראים? במה היה וזהיר תפי? זאת אומרת, לכל אחד יש את התיקון המיוחד שלו, הנקודה שלו. זה יכול להיות, לא יודע מה, אחד הוא, כן, קראתי איזה סיפור נפלא, ובכל אלה דווין, הוא ואשתו, בלילה היו נכנסים לבית כנסת שערי חסד, מתפללים כל מיני תפילות על עם ישראל, והם מתקנים את הסידורים. אף אחד לא יודע, מתקנים את הסידורים, סידורים קרועים, מתקנים אותם ישרים, כמו את הילדים שלהם, לא היה להם בכלל ילדים. מסדרים את הסידורים, משקיעים. לא ידעו את זה, רק עד שמישהו יתחבא שם בלילה וגילה את זה. במה היה, נראה לי זה שואל אותנו, כן, מה הנקודה שלך? במה אתה זהיר תפי? כל אחד יש לו את הנקודה שלו בעבודת השם. אין העתק הדבק, יש לכל אחד את הנקודה שלו. אז כמו כל אחד יש לו את הנקודה שלו, את הזהיר תפי שלו, את המקום המיוחד, שהוא שם מנסה, שם הוא מרגיש שזה נוגע בו, שזה עבודת השם שלו. אז גם הנקודות השליליות שלנו הן גם כן חלק מהמיוחדות שלנו. כי שם אנחנו נוגעים בנקודות שצריך לטפל בהן, ויש לנו שם עבודה גדולה. והעבודה הגדולה הזאת, כמה אישי לפעמים היא מעצבנת אותנו, מתישה אותנו, יש בה ברכה. אם רק נדע להפוך את זה מדבר מעיק, לדבר שקורה לנו, לדבר שמאתגר אותנו, לדבר שאנחנו עושים בו עבודה. מי שעושה עבודה, מתקן, מתקדם. אז אין אדם, תראו, ועל כזה איתה, אתם רואות איפה אנחנו? בגמרא בגיטין. הוא אומר, על זה נאמר בגמרא בגיטין, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל. ביטוי בגמרא. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. מה הכוונה? כל הלכה אני קודם כל אכשל בה, ואז אני אקיים אותה. ובצדוק אומר, הכוונה היא, בעבודת השם המיוחדת שלי, על זה נאמר, אין אדם עומד על דברי תורה אם כן נכשל בה. כי הרבה פעמים הכישלון, הוא מלמד אותי שיש לי פה איזה דבר תורה. לא דבר תורה איזה וורט, אלא עבודה, עבודת השם. ולפעמים דרך הכישלון אני אאלץ לעמוד מול זה, ואז אני אוציא מזה דברים חשובים מאוד. תיקונים חשובים מאוד. והכישלון הוא יכול לאיים עלינו, או להראות לנו כמה אנחנו אפסים, או שהפוך, הוא יכול ללמד אותנו, פה יש הזדמנות לגדול. פה יש הזדמנות, כן, לעשות עבודה, שכנראה אני נשלחתי, חלק ממה שנשלחתי לעולם, זה בשביל לגלות מה העבודות המיוחדות שלי. מה העבודות המיוחדות שלי? מה מחכה לי בעולם הזה? חלק מזה כתוב, אני מגלה את זה על ידי כישלונות שלי. הכישלונות שלי הרבה פעמים ילמדו אותי איפה יש לי עבודה. ובמקום שיש לי עבודה, יש לי ברכה. כרגע היא חסומה, אבל שמה, אם אני אעבוד, יש לי ברכה להוציא. נכון? זה היפוך במחשבה. נכון? נכון? המקומות שבהם אנחנו הכי מנסים ככה לעבור לצד השני של הכביש, לא לראות אותם. אומר רב צדוק, לא, לא, הפוך. כתוב על, על, על משה, והנה שר לראות, צריך להתקרב, לראות, להתבונן. כן? לא לעבור לצד השני של הכביש. אין אדם עומד לדברי תורה אם כן נכשל, שעל ידי המכשלה הוא מבין שלכך נוצר לתקן אותו דבר. ואם הוא יעמוד בגבורה אל מול המכשלה, נוכל להגיע שם לתיקון, לתיקון משמעותי. תיקון משמעותי זה לא יהיה מושלם אחר בבוקר, אבל זה עבודה. זה עבודה, זה התקדמות, וזה דבר גדול מאוד. ריבונו של עולם מחפש אנשים עובדים, לא אנשים מושלמים. בסדר? אנשים מושלמים יש לו, בשמיים. אבל מי שנמצא פה, הוא לא מבקש ממנו שיהיה מושלם, הוא מבקש ממנו שיהיה עובד. איך אני אזהה על מה אני צריך לעבוד? אל תדאג. חלק מזה, הכישלונות יראו לך. אבל הכישלונות, הם אמורים להיות איזה איתות, לא איתות של אתה אפס, זה לא מה שהכישלון אומר, אלא איתות של טפל בי, כנס פה, כן? יש פה מה לברר, יש פה מה לעבוד. בסדר? ואז הכישלון הופך להיות מדבר מאיים ומקטין, לדבר מזמין ומקדים. הוא מבין שלכך נוצר לתקן את אותו הדבר. נותן דוגמה. הלא תראה, אורה, בחור פה, אחז, המלך אחז, חתם התורה, כמו שכתבו בפרק חלק במדרש, שמנע תינוקות של בית רבן. אמר, אם אין גדיים, אין תיישים. כן, אחז היה אחד המלכים יותר מסובכים בעם ישראל, נלחם נגד התורה, סגר בתי מדרש, סגר את ה... לא רצה, היה לו איזה שנאת תורה כזאת. משהו נורא, איך יכול להיות? אומר רב צדוק, לפי שהוא היה כלי מוכן להוליד את חזקיה, שהיה מרביץ תורה ביותר, כדי איתה בסוף פרק כמה, בבא קמה, עד שלא נמצא עם הארץ בימיו, עיין שם ממש ההיפוך. רב צדוק, שוב, הוא כדבריו תמיד בעומק, אומר דבר כזה, אחז, היה מלך שהיה לו איזה אנטי תורה כזה, זה משהו כזה, מה, לא מבין, הוא נולד בנפש שלו עם איזה חור שחור כזה, עם איזה אנטי לתורה? איך יכול להיות? מה הנקודה? מה יש לך נגד התורה? ודווקא ממנו יוצא חזקיה שהיה גדול אוהבי התורה וגדול מוציא על הפועל את התורה, שבימיו כל הילדים ידעו תורה, כתוב מדן ועד באר שבע, לא היה ילד שלא ידע את כל... איך הוא נולד ממנו? טוב, אפשר להגיד, לא יודע, חשבונות של מעלה, הפכים. רב צדוק אומר, בעומק זה נובע מאותו שורש. איך בעומק זה נובע מאותו שורש? למה אחז שנא את התורה? מה שנקרא, בוא נשאל שאלת עומק. למה אחז שנא את התורה? נולד בשורש עם שנאת תורה? זה כבר אמרנו, אי אפשר, נכון? נפש האדם אחת, כל הכוחות שורשם בתום. אז עם מה הוא נולד? אחז נולד עם ציפייה אדירה לתורה בסדר גודל אחר לגמרי מה שהם עשו. עד כדי שהתורה שלפניו, שהוא רואה בבתי המדרש, היא מכיסה אותו. הוא לא מוכן לתת את המקום. למה? כי בעומק של כזאת ציפייה מהתורה, הוא כזה רוצה כל כך אור אחר לגמרי שזה משגע אותו. להבדיל, על מי כתוב? רבי עקיבא, נכון שהיה אומר בוורסיה הראשונה שלו, תן לי תלמיד חכם ואנשך אותו כחמור. לא כמו כלב שלא שובר עצמות, לייט, אלא שבור להם את העצמות. רבי עקיבא, היה עוד תלמיד חכם, היה רוצה לשבור להם את העצמות. למה? הוא שנא תורה. הוא שנא את התורה שלפניו. משהו שם לא היה מספיק, אולי בהבטחה כמוך, כן. בסדר? אבל אחז לא ידע לתרגם על עצמו את הדבר, את התיקון. אז הוא נשאר עם הקלקול, אבל חזקיה, לקר את נקודת הפנים של אחז וגילה אותה. שבעומק אחז ציפה לתורה כזו גדולה, לכן הוא כל כך שנא את התורה בניגלה. כן? אולי כמו כל מיני אנשים בדורנו. ששנאת התורה שלהם נובעת בעומק מציפייה לתורה מאוד מאוד גדולה ועצומה. וחזקיה ידע לקחת, הוא לא עשה איזה, הוא נולד מאחז, הוא נולד מאותו שורש. אבל הוא ידע לברר לעומק את השורש הזה, לדעת לקחת את הכוח בשורש שלו ולתרגם אותו נכון. זה נקרא לכבוש את הגנב, מלשון הבעל שם טוב. זאת אומרת, לתפוס שבשורש יש פה איזה, היה פה התופעה, אחז הזה תופעה. אבל אם הוא היה זוכה, היה פוגש את רב צדוק, כן? אז רב צדוק היה אומר לו, אחז, את מה אתה שונא? אתה שונא את התורה שלפניך, כי אתה רוצה תורה הרבה הרבה יותר גדולה. וזה מי שאתה בעומק. אם תדע לברר את זה, אתה תדע להוציא מעצמך את הכוח הפנימי שתמון שם, ולהגיע איתו לדברים מופלאים, ואתה היית יכול להיות חזקיה. טוב, אחז לא זוכה לעשות את זה, אז בן שלו זוכה לעשות את זה. ודורים הרבה פעמים, הבנים של ממתקים את ה... כן. זאת אומרת, לפעמים יש תיקון רב דורי כזה. כן. אבל רב צדוק אומר לנו, זה סוג העבודה שהגדולים האלה מנסים לחנך אותנו. אגרא, הבעל שם טוב, או בתניאת הרב קוק, בהקשר הזה מאוד חזק. לברר לא רק את הרע, ולא רק לתת לרע סתירה כשהוא מתעורר, מה שנקרא להבריח את הגנב, שזה חשוב, אלא כשיש רע לברר מה שם בעומק נקודת התיקון שמחפשת את תיקונה, את מיתוקה. ואז יהיה אפשר לטפל שם בטיפול הרבה יותר עמוק. בסדר? כמו יונתן במנשה וכו'. בסדר עד כאן? שאלות, הערות? טוב. השלמה ברב קוק באות התשובה, ובכך נשלים את הקדמתנו. אומר הרב, אורות התשובה פרק י' פסקה א', צד ימין למטה. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן. הביטוי שהרב קורא לו פה, זה ביטוי שהרב משתמש בו בהרבה כתבים, בכתביו, זה, כל מה שלמדנו זה בעצם מתנקז לביטוי הזה. זה נקרא להעלות את המידות הרעות לשורשן. מה הכוונה? שכשהמידה מתגלה בצורה רעה, כן, אז היא באמת רעה. אבל אם אני מבין שבשורש שלה יש נקודת תיקון, ואני יודע לברר מה נקודת התיקון בשורש, אני אוכל לתקן אותה מהשורש ולייתר את הביטוי השלילי שלה. נכון? אותו אדם שלא יודע מה, הוא נולד עם, יש לו איזה כוח, כוח של, של הנהגה, כן? של, 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 כן? של מנהיגות, אבל הוא עושה איזה מנהיגות שלילית, והוא, כן, כל הזמן, אם אני אדע לברר לו, כן? מה השורש המנהיגות החיובית שיש בתוכו, אז אני אוכל להעלות את הכוח הזה לשורשו, למתק אותו ולהעלות אותו לנקודת האמת שלו, בלי הביטויים השליליים. וכן על, על עצמם, כן? רבי עקיבא, זה מה שעשה לעצמו, נכון? הוא שנא תמיד החכמים. אבל בשורש הוא רצה אור גדול של תורה. הוא העלה את הכוח הזה לשורשו, הוא בירר מה אני רוצה בשורש. ועל ידי זה תיקן את המידות בשורשם. אז זה נקרא להעלות את המידות הרעות לשורשם. כן? וכן הלאה, יש לזה עוד, עוד דוגמאות רבות. כל מידה רעה, כן? תמיד אנחנו צריכים לשאול, בעצם אנחנו משם אנחנו נלך לעבודת המידות. אם מידה מתפרץ בצורה שלילית, נצטרך לשאול, תמיד, רגע, האם יש למידה הזאת ביטוי חיובי בשורש? בסדר? מה נקודת השורש החיובית של המידה? איך אני יכול להעלות את המידה לנקודת השורש האמיתית שלה ולייתר את הביטוי הלא מוצלח של המידה? כן. למה? כי נפש האדם אחת. בסדר? אתם רואות את המבנה, זאת אומרת, התחלנו מהרמב״ם. הרמב״ם בנה לנו בכלל את התשתית. התשתית היא שכל הכוחות שורשם בטוב האלוקי, הוא הגזע של כל הכוחות. זה הרמב״ם, אי אפשר להתחיל לא ברמב״ם. מתוך כך, הגר"א, הבעל שם טוב והרב צדוק, הם כולם עזרו לנו להבין את הדבר הזה. שורש הכוחות כולם בטוב. אז אם יש כוח שיצא מהמקום הטוב, צריך לחפש חזרה מהשורש הטוב, להחזיר את הכוח לשורשו. ואז בכך אנחנו נייתר את הגילוי השלילי של הכוח. בסדר? זה השיטה. בסדר? כן. שאין להם, אז אנחנו מקדימים את המאוחר ואני אגיד כבר עכשיו, הרב אומר שיש דבר אחד כזה שנקרא עצבות. בסדר? נגיע לזה, נראה לזה עצבות. רק עצבות. עצבות זה, הוא קורא לזה קינה דמסאבותה. זה רק כן של, כן של תומה. כן? אז במקום שבו אנחנו מזהים עצבות, עצבות זה לא כאב, יש חילוק. אבל עצבות, דיינו דיכאון, מקום כזה, שם צריך לברוח. אין לזה תיקון. התיקון הוא בלברוח מזה. אבל כל שאר המידות, כל המידות המורכבות, יש נקודה טובה. בסדר, נגיע לזה, כל זה רק הקדמה, אני לא אכנס עכשיו לפרטים שלנו. כן. זה משהו שהוא בא מהסתבכות של כוחות אחרים. כן? ניגע בזה בהמשך. אבל כשאני לא מצליח במקומות אחרים ואני חושב שאני אמור להיות מושלם, אז זה ודאי בא ממקום כלשהו, זה לא בא מהאוויר. אבל לא לחפש את נקודת חיוב שיש בה. אין שם נקודת חיוב. אין צריך לברוח. אני מזהה את זה מרחוק, שם זה להבריח את הגנב. דהיינו, חפש מהר איזה חברה, כוס קפה וללכת לים. כן? יש מקומות ששם אין שורש טוב, לברוח מזה. עצבות זה דבר קולקל, דבר שמוריד אותם, מפיל אותם, אנרגיות שליליות כאלה. כן? טוב, אז זה בגלל ששאלתם, אני לא רוצה להשאיר את זה באוויר, אבל אנחנו חוזרים לסדר. אז העבודה שאנחנו מדברים עליה פה נקראת בלשון הרע, ולהעלות את המידות הרעות לשורשם. דהיינו בכל מידה רעה שמתפרצת בצורה שלילית, לחפש מה נקודת השורש החיובית שיש שם, ולחזור לשם. כן? ובכך לתת למידה את המקום המתוקן שלה, ולא לא להצריך, כן? מאלה לייתר במידה רבה את הבאות השליליות שלה. בסדר? אז זה מושג, מושג שלמדנו. העלאת המידות והמחשבות הרעות לשורשם, כדי לתקנן ולמתקן. עכשיו בוא נראה את המשפט. כשם שצריך לעשות את העבודה הזאת במידות הרעות, לקחת את המידות שהתקלקלו, להעלות אותם לשורשם, למצוא את השורש החיובי שלהם. כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומאירה, למקור שורשן ולהאירן באור של גדולה. אומר פה הרב דבר מאוד, מאוד, מאוד יסודי, מאוד נפלא ומתאים לשיטתו גם. עד עכשיו דיברנו על חלק אחד, על אותם כוחות שרב סאדו קרא להם המסובכים, שיצרו תוקפו, כן, שהם לא הולכים למקומות הטובים, ולדע שכשם יש אורש טוב, אנחנו נמצא אותו וכו'. אומר הרב, יש עוד עבודה, בכוחות החיובים. איזה עבודה של כוחות החיובים? כוחות החיובים, זה אחלה. עד ששם אין לי עבודה, מה? אומר הרב, לא, גם שם יש לנו עבודה. יש לנו כוחות שדווקא בגלל שאנחנו טובים, אין לנו שם מורכבות. אבל אנחנו הולכים איתם בקטנות. וזה גם לא לפי שורשם. אם אנחנו גם את הכוחות האלה נעלה לשורשם, לא שהם שליליים, הבעיה שלהם שלא, לא, לא דווקא הם בסדר גמור. אבל אנחנו לא נותנים להם את העוצמה שיש להם בשורש. בשורש הפנימי, דיינו בנשמתנו, יש לכוחות האלה עוצמה אדירה. אבל לפעמים אנחנו נותנים לזה ביטוי מאוד מאוד דליל. מסתפקים. וללכת איתם בקטנות, וללכת איתם ככה לצאת ידי חובה. אז גם פה יש לנו עבודה להעלות לשורש. במידות השליליות להעלות לשורש זה לעבור מהגילוי השלילי של הכוח לגילוי המתוקן שלו. במידות החיוביות, העבודה שלנו זה מי לתת למידות האלה ביטוי קטן, לתת למידות האלה ביטוי גדול. דהיינו, לפעמים יש לנו איזה, הייתי אומר ככה, איזה חסכנות. לא יודע, חוסכים לי, מה יהיה, מה עתיד לבוא, צריך לשמור על הכוחות, בוא לא נתלה יותר מדי. לשמור קצת, 10%, 20%, ניתן, נהיה ככה. למה? אומר הרב, הרחב פיך ועמלאו. דווקא בדברים שאנחנו טובים בהם, בוא נתנה לעצמנו להיות גדולים. כי הנשמה שלנו רוצה שנהיה בהם גדולים. לא נתקמצן בהם. זה גם להעלות את המידות לשורשן. כן? להתחבר לשורש של המידה, להתחבר לעוצמה שלה, לעוצמה האדירה הפנימית שיש בה, למלאות שיש בה. אם יש בי מידת חסד, והיא טובה בי וטבעית בי, אז למה לא להיות בה? כן, אז כשאני אלמד על אברהם אבינו, אני לומד על אותה מידה, אבל אני לומד אותה בשורשה. או על רבקה, לא משנה. כן, אני לומד איך היא בשורשה, וואו, איזה עוצמתית היא, איזה... לא מבשת בכלום, ולא תעצר מכלום, ולא פוחדת מכלום. רגע, ויש לי את הדבר הזה, אבל אני יכול ללמוד מרבקה, ללכת עם זה בגדלות. כן? אז זה גם נקרא להעלות את המידות בשורשם, בסדר? אז הרב אומר, כשם שיש לנו עבודה להעלות את המידות השליליות לשורשם, כן, מביטוי שלילי לביטוי שכמו שהם בשורש החיובי, כך גם במידות החיוביות יש לנו עבודה. להעלות אותה מביטוי קטן לביטוי גדול, לביטוי עוצמתי. וכאן הרב גם שואל שאלה, איפה לדעתכן אנחנו יותר פועלים טוב על העולם? כל אחד תענה בלי, בשקל. זהו, אז אתם תראו את התשובה הנכונה. אבל מי שמכיר את הרב, זה לא מפתיע, אבל זה כן. אומר הרב, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות. אבל אינה במעלה גדולה ומהירה, למקור שורשם. להעירם באור של גדולה, ללכת איתם בגודל. העולם רוצה שנלך איתם בגודל, הקדוש ברוך הוא רוצה שנלך. הוא נתן לנו מתנות כאלה. אנחנו רוצים להאמין בהם ולהיות איתם ולגדול איתם. אז נכון, אין לנו שם בעיות. מצוין שאין לנו בעיות. אז למה אנחנו בקטנו? זה נקרא להעירם באור של גדולה. וכשם שמועילים לעולם כולו. סוגריים, הערה חשובה שאנחנו עכשיו אומרים אותה על כל העיסוק בנפש האדם שעוסקים בשיעורים האלה. אנחנו לא באים לתקן רק את עצמנו, אנחנו באים להעיר את העולם כולו. כשאדם מתקן את עצמו, הוא מתקן את העולם כולו. בסדר? זה ברור, זה ענייננו. אז אדם עושה תיקון קטן בעצמו, הוא פותח בזה פתח לתיקון בעולם. סגור סוגריים. כשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות, השליליות, וזה ודאי כשאדם מתקן איזו מידה שלילית, וממתק אותה, ומחזיר אותה לשורש החיובי שלה, הוא בוודאי פועל בזה פעולה גדולה על העולם. כך ויותר מועילים ומיטיבים לעולם על ידי העלתן של המידות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולה. הרב כדרכו תמיד אומר, העלאת הטוב לטוב גדול היא שורש התיקון. היא שורש התיקון. ודאי שצריך להתעסק עם הרב. הוא אמר, מועילים לעולם כולו. אבל הגברת הטוב לטוב גדול יותר, יותר מועיל לנו. זאת אומרת, עיקר האנרגיה שלנו צריכה להיות בהוספת טוב, כדי כן, כאן הפסקה הידועה של הרב, לצדיקים התיאורים, נכון? שרוב העיסוק שלהם זה לא לקבול נגד הרשעה ונגד הבערות וכו', אלא להוסיף טוב וצדק ויושר. אף על פי כן שזה ודאי צריך לעמוד נגד הרשעה. גם אברהם אבינו ידע לעשות זאת. אבל איפה עיקר התיקון אומר הרב? בהוספת הטוב. ובהגברת הטוב, מטוב קטן לטוב גדול, הם מועילים יותר לעולם. למה? כי בסוף, כשאנחנו יודעים רק להגיד לעולם איפה הרע שלו, ומה צריך לעשות, ומה לא בסדר, אבל איפה יהיה לו אנרגיה? אנחנו רוצים לפרנס את האנרגיה החיובית של העולם אל הטוב. וזה בא מעוצמות הטוב. זאת אומרת, המלחמה נגד הרשע היא לסמן מטרות. אבל צריך כוח לדבר הזה. צריך כוח. מאיפה לעם ישראל יהיה כוח להתמודד עם הרע? אם זה הרע של עזה, אם זה הרע בתוכנו. הכוח להתמודד עם הרע זה בהוספת טוב. הוספת טוב, זה הוספת תורה, זה הוספת מידות טוב, זה הוספת תפילה, זה הוספת חסד, הוספה של טוב, מטוב קטן לטוב גדול, אומר הרב, זה עיקר תיקון העולם. זה עיקר מעייננו וענייננו. יש לנו גם עניין עם הרע, גם עם הרע שבתוכנו, אבל את רוב האנרגיה שלנו גם בתוכנו, לא להפנות אל הבעיות. הבעיות אסור להתעלם וצריך להתמודד. אבל זה לא באנו לעולם לשם, באנו בעיקר לפיל הגברת הטוב. לכן הרב אומר, מועילים על זה, על ידי זה שאנחנו מעלים את המידות והמחשבות הקטנות לאורה של גדולה. זה עיקר ההשפעה. ומידה זו של העלאת הדברים הקטנים לגדלות אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. והיא התשובה הגמורה שצדיקים, מחוק לנו פה, שצדיקים גמורים עולים, זוכים להיות עולים במעלות בעלי התשובה. משהו כזה. זאת אומרת, הרב אומר ככה, כשאנחנו עוברים מדברים שאנחנו רעים בהם, מדברים שאנחנו טובים בהם, העבודה היא מתוחמת. זאת אומרת, פה אני יודע שיש לי משהו לעשות, אני עושה את זה לא טוב, אני צריך להעביר את זה לטוב. עבודה גדולה מאוד. זה נקרא עבודה של צדיקים, לעבור מהדברים השליליים לדברים החיוביים. אבל עבודה של לקחת דברים שהם בסדר, אבל להפוך אותם להיות יותר טובים, יותר טובים, זו עבודה שלא נגמרת לעולם. זה נקרא להיות בעל תשובה. בעל תשובה כמובן שהוא כל הזמן מגדילה. זה לא משהו מתוחם, אלא הוא רוצה לחיות חיים יותר משמעותיים, יותר גדולים, יותר מוסיפים, יותר מברכים, יותר אז זה, אומר הרב, על זה נאמר במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. בעלי תשובה במובן הזה, כאלה שהם לא רק מחפשים לעבור מרע לטוב, אלא תמיד רוצים שהטוב יהיה יותר ויותר ויותר איכותי, יותר משפיע, יותר גדול. זה עבודה גדולה של לזכות לחיות תמיד עמדה של בעל תשובה, כן, שכל הזמן הולך ומתקדם. אז זה המושג שאנחנו עוסקים בו, להעלות את המידות לשורשם. אם זה המידות החיוביות, להעלות אותן לאורה של גדולה, כמו שהרב אומר, ואם זה המידות השליליות, אז וזה יהיה עיקר עיסוקנו וברורנו, להבין ששורשם בטוב, וממילא כשהן מתגלות אלינו, אז נצטרך לברר בכל מידה מה קורה שם. זאת אומרת, העבודה שאנחנו הולכים ומתבררים בה, אומרת שכשיש מידה מקולקלת, היא לא מקולקלת בשורשה. ואז יהיה לנו פה איזו עבודת שורש יותר עמוקה. מה המידה הזאת בשורשה? האם יש לה איזה תיקון? מה התיקון החיובי שיש למידה הזאת? ומה הקלקול של המידה הזאת? מתי היא מתגלית בצורה חיובית? מתי היא מתגלית בצורה שלילית? ומה גורם לה לעבור מהחיובי לשלילי? יהיה פה שאלות יותר פנימיות, יותר פותחות, שעזרו לנו לעשות עבודת שורש, מה שהרבה השם טוב קרא, לתפוס את הגנה, ולנסות להגיע לתהליכים עמוקים יותר עם אותה מידו שהן מסבכות אותנו. בסדר? אז עד כאן באמת הקדמתנו, עשינו את ההשלמה. עד ב-20? מה? אבל רשמית עד ב-20. לא, שלא יצא שיש שיעור אחד שלא שאלתי. אז אנחנו עוברים עד כאן בעצם היה הקדמה. בסדר? ועכשיו ננסה קצת לרדת לפרטים. נתחיל היום עם מידת הכעס. והמטרה שלנו לא לעבור לכל המידות. בטח יש לכם גם שיעור במידות? מה לומדות? ספר מסוים או... מה? מידת הראיה. מידות הראיה? אז יש המון ספרים, כולם נפלאים וחשובים, אחרונים, ראשונים. באופן כללי, עבודת המידות היא לא משהו שאנחנו יושבים עליו מהבוקר עד הערב. זה לא דבר בריא, זה לא דבר נכון. כי זה קשור למה שהרב אמר קודם, נכון? אנחנו בעיקר עוסקים בחיוב. בעיקר עוסקים בחיוב. ללמוד תורה, להפיץ טוב, לעשות חסד, לרומם את עם ישראל, להתנדב, לדחוף קדימה. לדחוף קדימה את עצמנו, לדחוף קדימה את עם ישראל, זה עיקר עיסוקנו. זה עיקר ענייננו, וזה עיקר מה שהרב אמר, שמשפיע טוב בעולם. אבל פי כן, ברור שחלק מעניין התיקון של העולם מצריך גם התמודדות עם השלילה. כן? ולכן אנחנו עוסקים בדבר הזה, אחרי שהקדמנו דברי הרב, שעיקר ענייננו זה העיסוק בטוב. ומתוך כך, אז כן, איך אנחנו מפתחים שיטה ש... ויודעת להתבונן על הקלקולים שיש לנו בעולם הנפש, שהם יסוד קודם כל לכל תיקוננו בעולם, נכון? לפני שאנשים באים, כן, יש סיפור על הרב ציודה כזה, נכון? שבא, מישהו בא, לא כל מיני רעיונות, שהוא רוצה לעשות ככה ותקן ככה וזה, והרב ציודה כנראה שהרגיש שהוא עוד לא מספיק בשל הדבר, אז הוא לקח כוס והתחיל לשפוך לתוך הכוס, עד שהכוס התמלא, ואז כבר... עלתה אגדותה, כן, רוצה להגיד לא. ככה אנחנו מתקנים, קודם כל מתקנים את עצמנו, וכשהתיקון הולך ומתרבה, אז ממילא הוא מדבק, כן, אז אנחנו יכולים לתקן כבר, לעזור בתיקון נוסף. אז בואו ניכנס, בסדר, ניכנס להתחיל לסוגיה של מידת הכעס, ודרכה נתחיל לזהות. אנחנו לא ניכנס לכל המידות, אנחנו רק מנסים לזהות עקרונות. דרך הדוגמאות שנעסוק בהן לזהות עקרונות, שאתם תראו שהם שייכים לאותה תפיסה יסודית שבנינו, עכשיו איך זה מתבטא בכוחות השונים, המסובכים יותר, כן? טוב, אז אנחנו מתחילים פסקה מספר 1, זה מעין היה, מסכת ברכות, פרק א', הגמרא אומרת, מניין שאין מרצים לו לאדם בשעת כעסו. בסדר, אתם רואות בדף השני? מיני שאין מרצים לו לאדם בשעת כעס. מרצים לרצות הכוונה להרגיע, כן? אז זה, לכאורה הגמרא אומרת, זה עצה מאוד פשוטה, שניסיון החיים מורה אותה, נכון? אם מישהו עכשיו נמצא באיזה עצבים, לא כדאי, תרגע, תרגע! מסוים, מאוד עזרת לי עכשיו, עכשיו אני שיא הרגוע. ודרך כלל זה רק מוסיף שהם מלמדו. לא לרצות אותם בשעת כעסות, לתת לו להירגע, ואז אפשר לדבר קצת בשכל. אבל לכאורה, אם זה עצה כל כך פשוטה, זה מה עניינה בגמרא, כן? אתה רואה פה איזה עומק נוסף, כן? זה לא משהו רק טכני, שאדם שהוא עצבני, אז עכשיו אין מה לדבר איתו. שנאמר, איפה הגמרא לומד את היסוד הזה? פנה ילכו ואניחותי לך. מי אמר למי ומתי? פנה ילכו ואניחותי לך. תשובה כתובה, אבל מתי הקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה? פנה ילכו ואניחותי לך. תנו לכם חצי תשובה. פנה ילכו ואניחותי לך אחרי חטא העגל. כן? הקדוש ברוך הוא היה בכעס, כן? אחרי חטא העגל, היה מידת הדין. ומשה בא להתפלל, כן? לרצות את פני השם. נכון? ואז הקדוש ברוך הוא אומר, פנה ילכו ואניחותי לך. מה זה פנה ילכו ואניחותי לך? אומרים על זה חז"ל, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, המתן עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר למשה, זה נימים פשוטות, תן לי לרגע, זה דבר, נכון? אבל זה משונה, נכון? כי מילא אצל בן אדם זה חולשה, הוא לא יכול, עכשיו שהוא כועס, אתה לא יכול לדבר איתו. אבל פה, זה לא יכול להיות הסיבה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, פניי זה הפנים של הכעס. הם קודם כל ייגמר הכעס, ואז אני אוכל לשמוע את התפילה שלך. אבל למה? הקדוש ברוך הוא יראה, כן, זה לא, אין לו בעיה להשתלט על הכעס. משמע. לכאורה, מה לומדים מכאן? שיש פה עניין בכעס האלוקי הזה. הקדוש ברוך הוא אומר, חכה, עכשיו יש פה כעס. עכשיו יש פה כעס, צריך לתת לכעס הזה את הביטוי שלו. כעס אלוקי. ואחר כך, תבוא מידת הרחמים. אלא שהדבר הזה הוא מאוד מעניין. מאוד אולי קשה קצת. כי אנחנו יודעים שבמידות האלוקיות, המקור שלנו למידותינו זה הופעת השם אלינו, נכון? מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון. מה אנחנו לומדים מכאן? שיש כעס אלוקי. יש כעס אלוקי שיש לו מקום. אבל אנחנו תמיד על מידת הכעס לומדים שמידת הכעס זה הדבר הכי נורא בעיון. כל הכועס כעובד עבודה זרה. ביטוי חריפי מאוד, נוראי מאוד. אנחנו מסתדר. נכון? מה פשר הדבר הזה? הכעס האלוקי הזה ומה זה מלמד עלינו? ופה הרב מלמד יסוד גדול ועצום שאנחנו רק נתחיל איתו. אומר הרב, הורינו, אתם רואים שורה שלישית? יש פה הורינו, הכוונה איזה כלל כזה, שמלמד, למדנו ללמוד פה כלל יסודי. שכל המידות שחקק השם יתברך בטבע האדם ונפשו. כל המידות שהקדוש ברוך חקק בנפש האדם. אין בהן אחת שתהה רעה בהחלט. בהחלט הכוונה באופן מוחלט. באופן שורשי. עד שהייתה טובה לנפש בהיותה נעדרת. זאת אומרת, אין אף כוח שהקדוש ברוך שם בתוכנו שאין לו ביטוי חיובי ונצרך. משפט מורכב שאנחנו נצטרך עוד להתמודד איתו ולא נוכל להסיק מסקנות. היום. אני אומר, הוזהרתם. אבל, מופלא מאוד. הכוחות שבתוך האדם הם כוחות שהקדוש ברוך הוא ברא לטובה. שורשן בטוב. נפש האדם אחת. שורשן בטוב. הרב אומר זה משפט מוחלט. אין מידה שהיא רעה באופן מוחלט. שוב, זה לא אומר שיש לנו מידות מקולקלות, חבל על הזמן, כי עובד עבודה זרה. ואף על פי כן, גם במידות המקולקלות, כמו כעס, ונדבר על זה בהמשך על גאווה וכו', שהן מאוד מאוד הרסניות. עוד אנחנו לא באים כהוא זה טיפ-טיפה להקהות במלחמה שלנו איתם, אבל לא ייתכן שאין בהם נקודת שורש אמיתית, נצרכת. כן? עד שהייתה טובה לנפש בהיותה נעדרת. זאת אומרת, אין כוח אחד שאפשר להגיד עליו שמצבנו היה יותר טוב אם לא היה לנו אותו. זאת אומרת, גם עם הסיבוכים שהכוחות האלה עושים לנו, היינו במצב יותר גרוע אם לא היו לנו אותם.
גם לכל אדם פרטי, כאילו,
יש לנו מידה כלשהי? מה הכוונה? אנחנו מדברים פה על אדם פרטי, אבל כמו שהוא בשורש שלו, משהו מסוגל להיות. יש אדם, בהחלט, שהמידות האלו יגרמו לכאלה נזקים שמירח לעצמו, לעולם, לעם ישראל. אבל גם אצלו, אם הוא היה יודע לקחת הכוח הזה ולתקן, כמו שעשה דוד ליונתן, בן מנשה, היה מסוגל למצוא את הנקודת חיוב שיש בכוח הזה. בסדר?
אם כוח אבו נפטר לא יהיה
השלב הזה. עוד פעם?
אם כוח אבו נפטר עוד עכשיו, נפטר בשלושה תבולות, זה עדיין
השלב שיקרים? אז אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל בעיקרון, הכוחות מגיעים לקלקול הכי גדול שלהם, כשאין עבודה. במקום שיש עבודה, יש התקדמות. אין שלמות. אין מושלמות, גם לא כנראה מצופה מאיתנו להיות מושלמים. אבל עבודה מקדמת, מה שאמרנו ברב צדוק. וזה מצופה מאיתנו. בסדר? זה עיקר הנקודה. בעבודת המידות, הנקודה היא עבודה. עבודה עדינה. עבודה בנחת. עבודה לא בעצבים. מי שעבודת המידות גורמת לו לעצבים, או לעצבות, או לקלקול, יצא שכרו בהפסדו. אין שום מקום כזה. עדיף סגור את הסדר, לא שייך. בסדר? אבל מי שזה מזמין אצלו התבררות, העמקה, אתגריות, והעלאה בעבודת השם, זה הנקודה. אבל הנקודה היא עבודה, ולא מושלמות. בסדר? אבל אין אף מידה שהייתה, היה עדיף לנפש, אם היא לא הייתה קיימת. מה הנימוק של הדבר? נקרא עוד משפט אחד להיום. כי הפועל הטוב, הקדוש ברוך הוא, פעל הכל לטוב. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא במרכאות דפק אותנו, להכניס לנו לתוך הנפש איזה קלקול כזה, שכל עניינו זה רק איזה נחש כזה, שנצטרך כל מיני לזרוך עליו. לא. הפועל הטוב פעל לטוב. כל המידות שהוא שם בתוכנו הן לטובה. הן נצרכות. רק שצריך שישתמש בכל אחת כשעתה וכמידתה. מה זה עבודת מידות? למצוא את המידה המדויקת של המידה, את הביטוי המדויק של המידה. ואז היא תהיה במקומה ותביא ברכה. אם היא תצא מהמידה שלה, שם הקלקול יכול להגיע להיות נוראי והיום. בסדר? זה ממש גישה מופלאה וחדשה. חדשה ישנה, ראינו את השורשים שלה. אבל הרב, את השורשים שלמדנו, יהפוך ממש לשיטה. כן? משהו שיטתי, עקבי. ננסה אחר כך לראות איפה זה גם תמול בספרים אחרים, כמה שיהיה לנו זמן. אבל מה רציתי להגיד על זה? ברח לי מהראש. כן, שאם במבט פשוט עבודת המידות שלנו בדרך כלל עוסקת בקטלוג, אלה המידות הטובות, אלה המידות השליליות, אז הרב מזמין אותנו להתבונן, להתבונן קצת אחרת. וכל מידה יכולה להיות טובה או מה. נכון שיש לנו מידות שיותר בקלות, כן, כמו שהמידות השאוליות האלה, שמידת צדק, שדיברנו בגרא, שיותר בקלות מנותבות לטובה, וגם שם יש עבודה. ויש מידות שהרבה יותר מסובך, מידת המאדים, הרבה יותר מסובך, יהיה להגיע לנקודת התיקון שלה. אבל יש נקודת תיקון. וזה מזמין עכשיו עבודה יותר עמוקה בכל מידה ומידה. בסדר, עד כאן? טוב. בישיבה לא רואה. לא, 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 ל